מה התורה מתכוונת כשהיא אומרת לעובדו? יותר, הדגש הוא מושם, לא סתם. לעובדו אפשר להגיד, אנחנו קיימים מצוות, אנחנו גם כן עובדים את השם יתברך. אבל כתוב לעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. עבודה בכל הלב. אדם, כשאנחנו מקיימים מצוות, בדרך כלל אתה מקיים את המצוות עם הידיים. אתה עושה פעולות. הם בכלל, אתה יכול להגדיר אותם כעבודה. פעילות גופנית, אדם עושה, אדם מניח תפילין, אדם לובש ציצית, אדם שוחט, כל הדברים האלה הם פעולות שהם יכולות לחשב כעבודה. אבל כאן בפסוק כתוב ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. כתוב עבודה בלב. מה זה נקרא עבודה בלב? אז זה מה שאומרת הברייתא, ולעובדו זו תפילה או אינו אלא עבודה. אולי הכוונה היא לא לא לתפילה, אלא לעבודה כפשוטו, כמו שאמרתי, עשיית מעשי המצוות. תלמוד לומר בכל לבבכם, איזה עבודה שהיא בלב ואומר זו תפילה. אז מה רואים מכאן, מהברייתא הזאת? מהברייתא הזאת רואים שהתפילה מוגדרת כעבודה. זה עבודה בלב, אבל זה עבודה. התפילה מוגדרת כעבודה. הרי התפילה היא עבודה אל השם יתברך. עכשיו, ומה שנקרא התפילה עבודה, מדוע באמת קוראים לתפילה עבודה? למה התפילה מוגדרת כעבודה? מה הסיבה שאתה מגדיר את התפילה כעבודה? נסביר יותר. הרי באופן פשוט אדם, התפיסה הפשוטה שלנו אומרת שמה זה תפילה? תפילה או מה האדם עושה בתפילה? הוא מבקש. אלא מה? חז"ל תקנו לנו, אנשי כנסת הגדולה תקנו את נוסח הבקשות שאנחנו נבקש. אז לכאורה זה לא נקרא עבודה, זה בקשה צרכים. אדם מבקש. למה מה היסוד, מה פתאום אנחנו קוראים, מגדירים את התפילה כעבודה? הברייתא אומרת איזו היא עבודה שהיא בלב זו תפילה. אבל זה עבודה, התפילה היא עבודה, למה היא מוגדרת כעבודה?
באיזה יש הגבלה בין התפילה לעבודת הכהנים, לעבודת המקדש. זה במקרה?
אז שם
בגלל שאחד יחף את השני.
אני מבין, אז נראה עוד מעט. אני רק אומר באופן פשוט,
זה ממש בכוונה.
עבודת המקדש אתה באמת יכול לראות אותה כעבודה, כי באמת הכהנים עושים.
אז עצם זה שאנחנו קוראים להתפילה עבודה,
אתה יכול, אני לא אומר, אתה יכול להגיד תירוץ כזה, אתה יכול להגיד כיוון שהתפילה היא חלף העבודה, אז גם היא נקראת עבודה. אבל בברייתא רואים איזה עבודה שהיא בלב. יש עבודה בלב, עבודה בלב שהיא תפילה.
אז זה לא בגלל שזה תחליף,
ככה לכאורה יוצא. אז הוא אומר כך, ומה שנקרא תפילה עבודה, כמו שביארנו זה למעלה, כי התפילה שמתפלל האדם אל השם יתברך מורה שהאדם נתלה בו יתברך. בלשון שלנו מה?
כזה
נכון, תלוי. מה זה התפילה? אומר המהר"ל, בתפילה אדם מביא לידי ביטוי את התלות שלו בבורא. הוא תלוי בבורא, זה מה שהוא אומר, שהאדם נתלה בו יתברך וצריך אליו ואין לו קיום זולתו. זאת אומרת, בתפילה אדם מביא לידי ביטוי את התלות, שאתה מתפלל. זאת אומרת, זה עניינה של התפילה, להביא לידי ביטוי את התלות שלנו בבורא. והוא אומר יותר מזה, לא סתם תלות, אין לו קיום זולתו. והנה זהו, זה המשמעות, הוא אומר, זה המשמעות שאתה אומר השם הוא האלוקים. למילים השם הוא האלוקים, הוא אומר, יש משמעות. מה המשמעות שלהם? אז הוא אומר, המשמעות שלהם שכל הנמצאים צריכים אליו ותלויים בו יתברך עד שהכל אל השם יתברך. המשמעות של היות, כשאתה אומר הקדוש, השם הוא האלוקים, מה הפירוש השם הוא האלוקים? אומר השם הוא האלוקים, הפירוש הוא כל המציאות תלויה בו. כל המציאות תלויה בו, הקיום של המציאות תלוי בו. זה הכוונה, השם הוא האלוקים. לא רק שהשם ברא את הכל, כן? אלא הפירוש הוא המציאות תלויה בבורא. בתפילה אני מביא לידי ביטוי את ההכרה, זאת אומרת אני מחדיר לתוכי את ההכרה שאני תלוי בו. זה עניינה של התפילה, להביא לידי ביטוי את ההכרה של התלות שלי בבורא, כן? ולפיכך הוא אומר, התפילה היא עבודה אל השם יתברך. מה זה קשור? אז למה מכוח זה אתה מגדיר את זה כעבודה? בסדר, אתה מביא לידי ביטוי את התלות שלך בבורא, אבל מדוע לזה קוראים עבודה? אז הוא אומר, ולפיכך התפילה היא עבודה אל השם יתברך ולא היראה מן השם יתברך. זאת אומרת, יש הרי מצווה את השם אלוקיך תירא. את השם אלוקיך תירא. יש מצווה לירא מן הקדוש ברוך הוא. אז האדם ירא מן הקדוש ברוך הוא, אומר, ירא מן הקדוש ברוך הוא זה עדיין לא עבודה. זה שאדם ירא, כן? זה שאדם ירא, כן? יש לו יראה מריבונו של עולם, זה עדיין לא עבודה. התפילה היא עבודה, לא היראה. ופיכך התפילה היא עבודה על השם יתברך ולא היראה מן השם יתברך. שאין זה נקרא עבודה, כי אין זה מורה שהאדם נתלה בו. זאת אומרת, אתה יכול לפחד גם עם מי שאתה לא תלוי בו, ודאי. אבל התפילה מורה שהוא יתברך, שהאדם נתלה בו יתברך, והוא יתברך הכל ברוך הוא וברוך שמו על הכל, שכל עניין התפילה שהוא מתפלל אל השם יתברך לפי שהוא צריך אל השם יתברך, נתלה בו יתברך, ואין קיום לו בעצמו כי אם בו יתברך, ולכך מתפלל אליו על כל צורכו. וכאשר האדם נתלה בו יתברך, כאילו הוא נקרב אליו, נקרב במובן של כאילו הוא נקרב אליו, שכל אשר הוא תולה באחר נקרב במובן של כמו שהוא הסביר,
נמסר
אליו, כן? שכל אשר הוא תולה, הוא כוונה תלוי, כן, 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 כל אשר הוא תלוי באחר הוא נקרב נמסר אליו. ולפיכך התפילה היא עבודה גמורה אל השם יתברך, ודבר זה עוד יתבהר. זאת אומרת, צריך עדיין להסביר, זה עדיין לא בהיר כל כך מדוע זה נקרא עבודה, קורא לזה עבודה. אני מבין בינתיים, נראה מה שהוא יגיד אחר כך, אבל אני מבין בינתיים שהמושג עבודה פה נגזר מהביטוי עבד. עבד הוא תלוי, לעבד אין, אני אסביר גם למה. הגמרא אומרת למשל, יד עבד כיד רבו. לעבד אין ישות עצמית, לעבד אין ישות עצמית, כל הישות שלו היא תלויה באדון שלו, אין לעבד ישות, העבד כולו משובד, עד כדי כך אין לו יכולת קניינית, הוא לא יכול לעשות שום דבר לעצמו, כל מה שהוא עשה לעצמו זה לא בשביל עצמו, הכל זה בשביל האדון. לעבד אין ישות עצמית, התלות שלו באדון היא כל כך מוחלטת שאין לו ישות עצמית. עד כדי כך גמרא אומרת שעבד אין לו יחס, אפילו בן שלו לא עכשיו בן שלו, אפילו בן של עבד. בגוי הגמרא אומרת גוי יש לו יחס, גוי הבן שלו נחשב בן שלו. הגמרא לומדת את הפסוק, גוי הבן שלו נחשב בן שלו, עבד אין לו יחס, הבן שלו לא נחשב בן שלו. עד כדי כך זה ביטול של עבד תנעני. כן, אני רק אומר, אני חושב שהוא משתמש כאן במושג עבודה לא בתור עבודה אלא בתור עבדות. עבדות זה תלות מוחלטת, העבד הוא תלוי באופן מוחלט באדון, ואת ההכרה הזאת אנחנו מביאים לידי ביטוי בתפילה. הוא אומר, מה אתה למעשה אומר לתפילה? בתפילה אתה למעשה מביא לידי ביטוי, אתה מחדיר לעצמך בהכרה את העובדה שאתה תלוי באופן מוחלט בריבונו של עולם. זה המשמעות של עבד, של עבדות. מה זה שאני אומר? מה זה עבדות? עבדות זה תלות מוחלטת. אין לך מציאות עצמית. כל המציאות שלך תלויה באדון. ברור? מהבחינה הזאת לדעתי הוא בא. נראה מה שהוא יסביר אחר כך, אבל אני חושב שזה מה שהוא רוצה לומר. בינתיים מה שהוא אמר. היסוד של התלות זה בא לי, זה המושג תלוי באופן מוחלט, או בלשון אחרת, אין לו ישות עצמית. לעבד אין ישות עצמית, אין לו ישות. יש ביטוי ברשי בכתובות, רשי אומר ממונו הוא כאחד מן החמורים. עבד זה, הרי הוא בן אדם, הוא בן אדם, הוא מוליד ילדים, אבל כמו שאמרתי, הילדים הם לא שלו, אין לזה שום משמעות, אין לזה שום משמעות. הוא שייך באופן מוחלט, כי הוא תלוי באופן מוחלט בעלון שלו, אין לו ישות עצמית. אז הוא אומר, ההכרה שלנו בעובדה שאנחנו עבדים לריבונו של עולם, מה פירוש עבדים? אנחנו מבינים שכל הישות שלנו היא רק מכוחו, אין לנו ישות שלנו, כל הישות שלנו היא רק בגלל ממנו. אנחנו כביכול שייכים לו באופן מוחלט, זה המשמעות, שייכות מוחלטת לריבונו של עולם, זה המשמעות של התפילה.
אולי זה בא גם להגיד לאנשים שמשתעבדים לעבודה שלהם, לעבודה ממש, שדווקא כאילו העבודה אמיתית,
זה ממילא, זה ממילא. אם אדם יודע שאין לו ישות עצמית, אז ממילא הוא מבין ש, הרי כמו שאמרתי, אתה אומר יד עבד כיד רבו, העבד ימצא מציאה ברחוב, הוא יכניס את הכיס שלו, יכניס את הכיס שלו, אין לזה משמעות, הוא כולו נמצא בתוך הכיס של האדון, אז הכנסת את זה לכיס של האדון, אין לך ישות עצמית, כל מה שיש לך הוא לא שלך, הוא שייך למישהו אחר, אין לך ישות עצמית, אתה תלוי באופן מוחלט, כל המציאות שלך היא תלויה באופן מוחלט למישהו אחר.
אבל יכול להיות שיחד עם זה יש גם מה שנקרא עבודת בתפילה, אני אסביר עכשיו, דווקא קראתי על הכעס, ואתה מושפל, אז אתה צריך להבין שאין שום דבר, אז מישהו השפיל אותך, לא יודע מה, סתם כלי, מישהו השפיל אותך, הקדוש ברוך הוא. אז אתה צריך את ההבנה הזאת, לדעת שזה הקדוש ברוך הוא, כולם כלי, אין חולתו, כן? אז הכלי, אז הקדוש ברוך הוא, אז אתה צריך להבין את זה, ואחר כך לא לכעוס, ואחר כך
זה כבר
להגיד לתפילה, לא,
זה, אני
לא,
מסכים.
הוא מקשר זה עם התפילה,
אני שומע,
זה
אני
עבודה פלט, ההבנה שכל התהליך הזה, ולהבין התלות, זה שאתה כלום, ושהוא הקדוש ברוך הוא, לכן אני לא, אני צריך להודות לקדוש ברוך הוא,
נכון, נכון,
דרך התפילה,
זה גם עבודה, הכל נכון, הכל נכון, אני אומר, הכל נכון, הכל נכון, אבל מה שהוא רוצה להגיד בינתיים בקטע שקראנו, עבדות, הוא משתמש במושג עבודה, כי אפשר להפרש את המושג עבודה אחרת, יכול להיות שהוא עצמו יפרש בעוד הבנה, אבל בינתיים מה שאני מבין ממה שהוא אומר, הוא קורא לזה עבודה, אבל אני חושב שהכוונה שלו עבדות, לא עבודה, עבדות, עבד, להיות, להבין שאני, כל המציאות שלי תלויה בו, זה המשמעות. עכשיו הלאה, והתפילות האלו אשר תקנו הם שלוש תפילות, כמו שאמרנו, תפילת שחרית, תפילת מנחה, תפילת ערבית. כן, אנשי כנסת הגדולה מתקנים לנו שלוש תפילות, ויש לשאול למה אלו שלוש תפילות בזמנים אלו, ויש לפרש על דרך הפשט, מפני כי ראוי שישעבד האדם עצמו אל השם יתברך בעבודתו, הן בגופו, הן בנפשו, הן בממונו. ראוי שישעבד האדם עצמו אל השם יתברך. באדם יש שלושה חלקים, החלק הגופני, החלק הנפשי, והחלק הקנייני, הממוני. וכמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. וכבר התבאר כי אילו שלושה נרמזו בפסוק ואהבת את השם אלוקיך. זאת אומרת, לבבך, נפשך ומאודיך זה גופו, נפשו וממונו. גופו נרמז בכל לבביך. פרשו רבותינו זיכרונם לברכה בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. וידוע כי יצר הרע הוא בגופו של האדם. כן? היצר הרע זה המשיכה של האדם לחומר. היצר הרע זה המשיכה של יש כל מיני יצרים, אבל באופן בסיסי העובדה שהאדם הוא חומרי היא המושכת אותו לרע. כן? כי הנשמה היא חלק אלוקא ממעל, הנשמה רוצה רק דברים רוחניים. כן? המשיכה של האדם אל החומר היא תוצאה מהעובדה שהוא מורכב גם מחומר, מגוף. כן? עכשיו, הוא בכל נפשך אפילו אם נוטל את נפשו, כך דורשים חז"ל, ובכל מאודיך אפילו נוטל ממונו, כמו שכתוב בגמרא במשנה בפרק הרואה, וכמו שהתבאר באריכות. עכשיו הוא בא להסביר איך שלושת התפילות כל אחת שייכת לבחינה אחרת. כמו שאמרנו, גוף, נפש וממון. הנפש, מה זה הנפש? הנפש זה הצד שהוא איננו נראה, אבל הוא ודאי קיים. כל התנועה של האדם, כל הרצון שלו, כל המערכת המפעילה את הגוף, היא נקראת הנפש. ומפני שבשחרית שינה של שחרית היא ערבה על האדם ביותר. השינה של שחרית, השינה של לפנות בוקר, היא השינה הטובה ביותר. וקראו ז"ל שינה של שחרית, יש ביטוי, כן? כתוב יש כמה דברים שמוציאים את האדם מן העולם. אחד הדברים שמוציא את האדם מן העולם זה שינה של שחרית, כן? אדם צריך להתגבר על עצמו, כן? כי השינה של שחרית היא השינה הכי טובה, והיא כנראה זה הגוף נמשך אליה, החומר נמשך אליה. וכאשר האדם ישן שינה של שחרית וחפץ ותאב האדם להיות נמשך אחר השינה שהוא גופני ביותר, כי אין לך שהוא גופני מעניין כמו הישן. האדם מתגלה, הגילוי של האדם כמשהו ששייך רק לגוף ולא לנפש ולא לצד הרוחני שבו, בא לידי ביטוי בשינה. כי בשינה הגוף עובד, אבל יש צד הדמיון שבאדם, יש מחייך, אבל בשינה הרי ההכרה של האדם כבר לא קיימת בצורה שבה הוא ער. כשאדם ער הוא בהכרה.
זה מוזר, יצרה גם ישן.
בבקשה?
יצרה גם ישן.
לא, אז אומר, היצר הרע ישן, אבל הגוף עובד.
אבל אמרנו, החומריות זה בא מהיצר הרע.
מה? כן, אבל שוב, היצר הרע נמשך, היצר הרע הוא תוצאה של העובדה שהגוף הוא חומרי, והמערכת הגופנית במידה מסוימת, זה הביטוי שלו, הוא אומר, כאשר האדם ישן שינה של שחרית וחפץ ותאב האדם להיות נמשך אחר השינה שהוא גוף, אחר השינה שהוא גופני ביותר, כי אין לך שהוא גופני כמו הישן, שלא נשאר רק הגוף, ואין הנפש כביכול, לא לגמרי, אבל אין הנפש פועל בצורה הרגילה, אין הנפש פועל כלל. ובארנו זה בפרקי אבות, אצל המאמר חזל הזה, שינה של שחרית מוציאה את האדם מן העולם, אין שם. וצריך האדם להתגבר, צריך להתגבר האדם ולעמוד משינתו ולהתפלל, ובזה משעבד האדם גופו אל השם יתברך כאשר גובר על גופו. אז עוד פעם, תפילת שחרית, הוא אמר, כנגד הגוף. מה פירוש כנגד הגוף? ההתגברות על הגוף. תפילת המנחה היא בעיקר היום, והאדם בזמן הזה, בעיקר היום, באמצע היום, מתעסק בעסקים אשר על האדם ביותר, והוא פונה מעסקיו אל התפילה, ובזה הוא משעבד את ממונו אל השם יתברך. זאת אומרת, בבוקר השעבוד הוא שעבוד הגוף, משום שלאדם בבוקר נוח לישון, ואם הוא מתגבר על עצמו ולא ישן, אז הוא מתגבר על הגוף שלו. ביום עצמו, בזמן תפילת המנחה, ההתגברות היא על הממון, משום שהאדם עסוק בעסקיו, בענייני רווחים המוניים, כן, עבודה, כן, שהוא מרוויח ממנה, והוא פונה מהעסקיו אל התפילה, בזה משעבד ממונו אל השם יתברך. וכאשר הוא בערב, אשר האדם כבר הוא יגע מן העסקים והטרדות שהיו לו עד אותה שעה, ונפשו מבקשת מנוחה, דבר זה שייך לנפש, לפי שהנפש היא בעלת מלאכה ובעלת תנועה, כמו שהתבהר פעמים הרבה דבר זה. ובלילה היא מבקשת המנוחה והמרגוע, ולכן האדם צריך לישון כדי להחזיר לנפש את יכולת העבודה שלה, כן? ובלילה היא מבקשת את המנוחה והמרגוע, ועל ידי השינה חוזרת לתיקונה. וכמו שדרשו חז"ל במדרש תהילים על הפסוק חדשים לבקרים רבה אמונתך, אז אומר המדרש, בשר ודם אדם מפקיד בידו פיקדון חודש והוא מחזיר אותו אליו בלוי ומקולקל. ואת בשר ודם אדם מפקיד אצל חברו פיקדון, מפקיד הכוונה היא מפקיד לא לשמירה אלא משאיל למישהו, אתה משאיל למישהו איזה דבר, הוא משתמש בו, כל שימוש מבלה את הדבר, הופך אותו לבלוי יותר, נכון? יש בלי כתוצאה משימוש, יש בלי. אז תלוי באיזה דבר, יש דברים שמתבלים יותר מהר, יש דברים שמתבלים יותר לאט, אבל לא משנה, כל שימוש גורם לבלי, כל שימוש גורם לבלי. הוא אומר חדשים לבקרים רבה אמונתך, אני כל יום, כל לילה אדם מפקיד את, איך אנחנו אומרים, בידך הפקיד רוחי, פדית אותי השם אלה מת, כן, הפסוק אומר אנחנו אומרים באדון עולם, בידך הפקיד רוחי, אדם בלילה כביכול מפקיד את הנפש בידיו של הבורא, אבל איך הוא מקבל אותה? הוא מקבל אותה חדשה, מתוקנת, כן? הנפש חוזרת, היא חוזרת ליכולת שלה, זאת אומרת, היא באה כביכול, הוא נותן אותה עייפה בערב, כן? עושים לה טיפול יומי, אחרי טיפול יומי היא חוזרת חדשה, מרעננה, זה מה שהוא אומר.
אז מה ההבדל בין נשמה לנפש?
לא, יש מדרגות. המפרשים אומרים, המפרשים המקובלים אומרים, יש מדרגות, יש מה שנקרא נפש, רוח, נשמה, כן, ויש מדרגות יותר גבוהות. יש מדרגות בצד הרוחני של האדם, אנחנו מבחינים במדרגות. יש המדרגה הנמוכה ביותר, היא נקראת נפש.
הרי כל שהיא חלק מהגוף,
כן, אבל לא, אבל באיזה מובן היא חלק מהגוף? היא לא נראית, אבל האדם מבין בשכל שקיימת מערכת נפשית בגוף שהיא מפעילה את כל הגוף, את כל המערכת הנפשית, היא המערכת המפעילה את כל הגוף, כן? אבל יש מדרגות, יש מדרגת ההפעלה של הגוף כגוף. היד שלי מתנועת, איך היא מתנועת? מה מניע אותה? מה גורם לה לנוע? כל המערכת עובדת, כל המערכת הפיזיולוגית של האדם עובדת, מה גורם לה לעבוד? יש איזה מחשב שמפעיל את כל המערכת הזאת, כן?
גם הכאב, הרגשות, ואולי זה
כן, כן,
נניח,
כן. שולי, לא, אז אני אומר
הכי קרוב לגוף.
לא, אני אומר, אז מבחינים במדרגות. יש המדרגה הנמוכה ביותר, יש מעליה מדרגת הרוח שהיא שייכת לדיבור. הדיבור שבאדם הוא שייך למדרגה יותר גבוהה. עצם העובדה שאנחנו אומרים יש חי ויש מדבר, זאת אומרת יש חי ויש מדבר, אז מערכת הדיבור היא מערכה ברמה יותר גבוהה מהמערכת הרגילה של הנפש.
נפש זה כביכול בהמי,
מה? כן, 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 אני אומר, יש את המערכת, גם לבהמות יש נפש, יש נפש הבהמה, אבל יש הצד המיוחד של האדם, הוא מאובחן כמדרגה מיוחדת, מדרגת הרוח, ומעליו יש מדרגה עוד יותר גבוהה, שהיא נקראת מדרגת הנשמה, כן? הנשמה היא חלק, היא מדרגה יותר גבוהה, אפילו מדרגת הדיבור שבאדם, היא מדרגה יותר גבוהה. עד כדי כך
נשמה אלוקית, לא?
מה? נשמה אלוקית, חלק אלוקה ממעל, כן? אבל אני אומר המפרשים עשו הבחנות ומצאו לזה יסוד גם בפסוקים, הבחנות בכמה מדרגות שישנם בצד הרוחני של האדם. בצד הרוחני של האדם אנחנו מבחינים במדרגות, מדרגות, מדרגה יותר נמוכה, מדרגה יותר גבוהה. עכשיו מה הוא אומר? הוא אומר נקרא את זה עוד פעם, וכאשר הוא בערב שהאדם כבר הוא יגע מן העסקים והטרדות שהיו לו עד אותה שעה, ונפשו מבקשת מנוחה, ודבר זה שייך לנפש, לפי שהנפש היא בעלת מלאכה ובעלת תנועה, ולכן היא צריכה באופן מיוחד למנוחה, כמו שהתבהר פעמים הרבה דבר זה. ובלילה היא מבקשת המנוחה והמרגוע, ועל ידי השינה היא חוזרת לתיקונה, כמו שדרשו במדרש תהילים על הפסוק חדשים לבקרים רבה אמונתך. אז דורש המדרש, בשר ודם אדם מפקיד בידו פיקדון חודש והוא מחזיר אותו אליו בלוי ומקולקל, והאדם מפקיד את רוחו ונפשו ביד הקדוש ברוך הוא, והוא יגע, הוא נותן, הוא מוסר בידו פיקדון יגע ומקולקל, שנאמר כי בידך הפקיד רוחי, והוא מחזיר אותו אליו כאילו הוא חדש, כאילו היא חדשה. איפה זה כתוב בפסוק? חדשים לבקרים רבה אמונתך, חדשים לבקרים, אני מקבל את הנשמה או את הצד הרוח כביכול, אני מקבל את הנפש חזרה בבוקר, כן. כשהיא חדשה, כן? רעננה, בריאה, מתוקנת, כן? וזהו חדשים לבקרים, בבוקר אתה מקבל את, ה, את, את מה שהפקדת בלילה.
הוא כן? מדייק שאתה מפקיד,
כן.
את הנשמה אתה לא מפקיד, היא לא שלך.
כן, כן, נכון.
הוא אומר רוח ונפש.
כן, כן, רוח והנפש. ולפיכך אמרו, מעניין, ולפיכך אמרו החכמים שלא לישון בערב קודם התפילה. ומעניין מה שהוא אומר, הגמרא אומרת שאדם אסור לו לישון לפני התפילה, תפילת ערבית, ואסור לו לאכול ולשתות. למה? הגמרא מנמקת כי אנחנו חוששים שהוא מתוך זה ישכח ותבוא עליו שינה והוא לא יתפלל ולא יקרא קריאת שמע. אומר, אדם בא מן השדה כשהוא עייף, כך אומר הגמרא מתארת, אדם בא מן השדה כשהוא עייף, אז אם תיתן לו, תאפשר לו לישון לפני התפילה או לאכול לפני התפילה או לשתות לפני התפילה, הוא עלול כתוצאה מזה לשכוח בכלל לקרוא קריאת שמע ולהתפלל. אז מה אומרים לו? דבר ראשון, אתה נכנס להתפלל לקרוא קריאת שמע, רק אחר כך תוכל, חצי שעה לפני זמן תפילת ערבית כבר אסור לך, כך כתוב. אז הוא אומר, אז הוא מנסה לתת הסבר. מה ההסבר? אז כמו שאמרתי, ההסבר הפשוט על דרך הפשט כמו שאמרתי, אבל הוא אומר, ולפיכך אמרו חכמים שלא לישון בערב קודם התפילה, הוא נותן פה הסבר יותר עמוק. ההסבר שאני נתתי הוא הסבר מעשי שהגמרא נותנת. למה לא לאכול ולא לשתות ולא לישון לפני זמן תפילת ערבית? אבל הוא אומר, לפיכך, מה לפיכך? לפי מה שקבענו, לפי מה שאמרנו, שלא לישון בערב קודם התפילה, וגם לא יאכל וישתה, רק יתפלל, שבזה נראה שהאדם משעבד נפשו אל השם יתברך, שהוא יגע מן התנועה ומבקש המנוחה, ועם כל זה הוא משעבד את נפשו ומתפלל. בקיצור, רואים שהוא תופס ששלושת התפילות שהאדם מתפלל במשך היום הם כל אחת היא שעיבוד של איזושהי בחינה שישנה בישות הזאת ששמה האדם. בבוקר אני משעבד את הגוף לריבונו של עולם, במשעת המנחה אני משעבד את הממון שלי לריבונו של עולם, ובתפילת ערבית אני משעבד את הנפש לריבונו של עולם, כן? ולפיכך על ידי אילו שלוש תפילות האדם משעבד כל שלושה דברים שהם לאדם כמו שהתבהר, עם גופו, עם ממונו, עם נפשו אל השם יתברך, ובזה הוא תחת רשות העילה בכל חלקיו אשר יש לו, והוא פירוש אגון. זאת אומרת, זה הוא אמר על דרך הפשט, על דרך הפשט. אמנם הפירוש אשר בערו לנו חכמים בחוכמתם, והם שידעו מצפוני החוכמה, סודות החוכמה, זה אומרם בפרק תפילת השחר, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, הגמרא אומרת שם תפילות אבות תקנום. מי תיקן את התפילות? אז אומרת הגמרא, אבות תקנום. אברהם תיקן תפילת שחרית, יצחק תיקן תפילת המנחה, והגמרא מביאה מקור בפסוק לכל אחד, כן? ורבי יהושע בן לוי אמר, תפילות כנגד תמידים תקנו, כמו שאמרנו, התפילות מתוקנות כנגד קורבנות התמיד. תניא קבתי דרבי יוסי ברבי חנינא, אומרת אמרה, אני אביא לך ברייתא, ראיה לרבי יוסי ברבי חנינא, שכתוב אברהם תיקן תפילת שחרית, שנאמר וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם. כתוב וישכם אברהם בבוקר ואין עמידה אל התפילה, שנאמר ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה. יצחק תיקן תפילת המנחה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, ואין שיחה אלא תפילה, שנאמר תפילה להעניק יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. רואים שהביטוי שיחה הוא תפילה. יעקב תיקן תפילת ערבית שנאמר ויפגע במקום וילן שם קיבה השמש, ואין פגיעה אלא תפילה. הגמרת אביב היה שפגיעה זה בקשה. איפה זה כתוב שנאמר ואל תישא באדם, הוא מבקש, ואל תישא באדם רינה ותפילה, אל תתפלל בשבילם ואל תפגע בי. אז רואים שתפגע בי זה תבקש ממני, אל תישא באדם רינה ותפילה ואל תפגע בי. אז רואים שאל תפגע בי הכוונה לא תבקש ממני. דניה קבטי דרב שואה בי לוי, מפני מה אמרו תפילת השחר עד חצות, שהרי תמיד של שחר, רואים שתפילה, תפילת השחר היא כנגד תמיד של שחר. למה זמן תפילת השחר הוא עד חצות, שהרי תמיד של שחר קרב והולך לפי הדעה הזאת עד חצות היום? עד כאן נראה איך שהוא מסביר את הגמרא. עניין מחלוק,
מה הוא רוצה עכשיו? הוא בא כנגד מה שהוא נאמר קודם או מה?
נראה משהו,
הוא אמר נפש זה,
ועכשיו
הוא בא
לעבוד. לא, הוא עוד לא התחיל, הוא עכשיו יסביר, נראה.
זה לא סותר.
מה?
זה לא סותר.
הוא בא להסביר עכשיו.
הוא מוסיף.
לא, הוא בא, מקודם הוא הסביר את מה שהוא הסביר. זאת אומרת, הוא אמר שעניינה של התפילה זה לשעבד, או עניינם של התפילות, לשעבד את כל חלקי האישיות של האדם. האדם, יש בו שלושה חלקים. גוף, ממון, גוף, נפש וממון. התפילות, כשכל תפילה יש לה תפקיד, לשעבד חלק אחר מהמערכת הזאת ששמע אדם. עכשיו הוא בא ואומר עוד הסבר, הוא עדיין לא הסביר, נראה משהו מסביר.
השאלה קטנה,
כן.
שכתוב שנת שחרית, מציאת אדם מן העולם.
כן.
הכוונה למי שלא קם
בנץ
או מי שהולך לישון ב-10 בבוקר? הכוונה למי שלא קם בנץ, נכון?
למה הכוונה בדיוק?
שינה של שחרית זה מי שלא קם
בנץ. רואים שהפירוש הוא ככה, שינה של שחרית הכוונה,
בני מלאכים יושבים עד 4 שעות.
מה?
בני מלאכים.
או, כתוב, בני מלאכים ישנים יותר. זאת אומרת, השינה של שחרית, הוא אומר, היא השינה הטובה ביותר. ואדם צריך להתגבר על עצמו, ובמקום לישון, לקום ולהתפלל. הוא לא נכנס לשאלות בדיוק מתי, איפה, איך.
זה אפשר לצאת שזה צריך לקום בשמש, לא?
ברור שכל אחד, כל אחד לפי מה שהוא יכול, אבל היסוד הוא זה שתפילת ותיקין זה לקום עם הנץ, זה הדבר הטוב יותר. זה הגמרא אומרת מסיבות אחרות, לא רק בגלל זה. יש עניין להתפלל עם הנץ, אבל זה לא משנה. היסוד הוא ההתגברות של האדם על הטבע הגופני שלו, שנמשך לישון באופן מיוחד בשעות הבוקר, יותר מאשר בשעות אחרות.
וזה לא חייב להיות בנץ.
ודאי, יש אנשים שכן. אז הוא אומר ככה. אז מה הוא אומר? הוא אומר ככה. עניין מחלוקת זו יש לבאר. הוא שואל, כי למה האבות, מה פירוש כתוב תפילות אבות תקנו? מה פירוש תפילות אבות תקנו? צריך להבין המושג, מה פירוש תקנו? תקנו הכוונה, אברהם אבינו תיקן תפילת שחרית. הפירוש הוא לא כתוב שהוא התפלל תפילת שחרית, לא כתוב תפילות האבות התפללו, כתוב תפילות אבות תקנו.
אבל הראייה זה שהם כן התפללו.
כן, אבל רואים בביטוי בחז"ל שהגמרא לא אומרת. אז באמת אתה יכול לשאול איפה, על הראייה אתה תוכל לשאול איפה אני רואה שאברהם תיקן. אני רואה שאברהם התפלל תפילת שחרית, אתה יכול לדייק. איפה אתה רואה שהוא תיקן? כן? איפה אתה רואה שהוא תיקן?
טוב, אז אתה יכול לומר, אם הוא התפלל.
לא, אז תשמע, זה מה שהוא אומר. הוא אומר, מה, ולפני אברהם לא ראינו שמישהו התפלל? אדם הראשון לא התפלל? נוח לא התפלל? מה תפסנו באופן מיוחד את אברהם אבינו? זה מה שהוא שואל. הנה, תראו. כי למה האבות תקנו התפילה? הכוונה, למה האבות תקנו? הכוונה היא, מה הוכחה שהאבות תקנו התפילה? וכי לא התפלל אדם ונוח? גם שאר הצדיקים? שאלה אחת. וכן, מה שאמר הדעה השנייה, יהושע בן לוי, אומר, כנגד תמידים תקנו. הוא שואל, וכי לא התפללו, מה פירוש כנגד תמידים תקנו? אתה יכול להבין כאילו, כמו שאמרתי קודם, ומשלמה פרים שפתנו, אין בית מקדש, אין אפשרות להקיף קורבן התמיד, אז באו אנשי כנסת הגדולה ותקנו לנו את התפילה. אז הוא שואל, וכשהיה תמידים בבית ראשון לא הייתה תפילה? אין תפילה? זאת אומרת, הוא שואל מה פירוש תפילות כנגד תמידים תקנו. כמו שאמרנו, תמידים הפירוש הוא, כיוון שאין אפשרות להקריב את קורבן התמיד היום, תקנו לנו תפילה במקום. נו, וכשהיה אפשרות להקריב, לא היה תפילה, אין מושג של תפילה. זה הוא שואל.
אבל זה בטח מתייחס לזמן.
רגע, אז נראה, הנה, אז הוא אומר כך. אז הוא אומר, וכן מה שאמר כנגד תמידים תקנו, וכי לא התפללו עד אנשי כנסת הגדולה, דבר זה אין לומר. כבר ביארנו, הוא לא מסביר למה אין לומר, אבל מי שזוכר, מי שזוכר בבית המקדש, כששלמה המלך מקים את בית המקדש, אז יש שם פרק שלם שהוא מתאר בו, מה התפקיד של בית המקדש. אז הוא אומר שהבית הזה אשר אני בונה יהיה מקום תפילה, כתוב שם, והתפללו אליך דרך ארצם. יש שם פסוקים שלמים שאתה רואה מהם שכל עניינו של הבית זה לא רק הקרבת קורבנות, זה מקום התפילה, זה מקום התפילה, שם מתפללים, שם מתפללים לא רק היהודים, גם הגויים, כך כתוב, גם הגויים מתפללים שם. אז אתה רואה שהמושג תפילה זה לא חידוש של אנשי כנסת הגדולה, זה היה כבר קודם, היה כבר קודם. זה הוא שואל. אז הוא אומר כך, כבר ביארנו, כמו שהסברנו, כבר ביארנו כי התפילה היא אל השם יתברך, שצריך האדם שהוא העלול להיות פונה אל העילה. העילה זה הסיבה, העלול זה המסובב, כן? אז צריך האדם שהוא העלול להיות פונה אל העילה ונתלה בה, להראות שהוא תלוי בה, ולכך מתפלל אל העילה. ודבר זה מבואר, וזה שאמר רבי חנינא, התפילות אבות תקנו, מפני כי האבות היו התחלה לכל העולם, שלכך נקראו אבות. זאת אומרת, הביטוי אבות הוא משמעותי, לך הם היו התחלה לכל העולם, לכל העולם הכוונה לכל המין האנושי, שלכך נקראו אבות ולא הצדיקים הראשונים, כי העולם כולו נברא בשביל ישראל, כי העולם כולו נברא בשביל ישראל, והאבות היו אבות והתחלה אל ישראל. וכאילו, זאת אומרת, ובתור שכאלה, כיוון שהם, העולם כולו נברא בשביל ישראל, והתחלתם של ישראל היא מהאבות, כי העולם כולו נברא בשביל ישראל, והאבות היו האבות וההתחלה אל ישראל. אז יוצא כך, כאילו האבות הם העלול הראשון מן השם יתברך, אשר העלול צריך אל העילה ונתלה בו יתברך. כמו, זאת אומרת, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, הוא אומר כל עניינו של בריאת העולם זה בשביל ישראל, תכלית בריאת העולם היא בשביל ישראל, כמו שרש"י מביא בתחילת ספר בראשית, בראשית, כן, בשביל ישראל. מה זה בראשית ברא אלוקים? אז רש"י אומר, בשביל ישראל שנקראו ראשית, קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו, ישראל קרואים ראשית. אז בראשית הכוונה בשביל ראשית, כאילו אתה קורא בפסוק בשביל ראשית. עכשיו הוא אומר, אבל אני אומר, העולם נברא בשביל ישראל, אבל גם לישראל עצמו, ישראל קרואים ראשית, אבל גם לישראל עצמו, כמו שאתה קורא לישראל ראשית, אבל לישראל עצמם יש ראשית גם כן, יש שפיץ של השפיץ, כן? האבות הם התחלתם של ישראל, הם עיקרם של ישראל. הוא קורא לזה העלול הראשון. זאת אומרת, אם אתה אומר שכל העולם כולו נברא בשביל ישראל, אז למעשה אתה אומר כל העולם כולו נברא בשביל האבות שמהם ישראל משתלשלים, כן? האבות הם ההתחלה של ישראל, הם היסוד של ישראל. אז מה הוא אומר? אז מה הכוונה? אז הוא אומר כך, מפני כך האבות שהם התחלה תקנו התפילות. למה? כי התפילה היא מה שמתחבר העלול אל העילה יתברך, והאבות הם העלול הראשון אשר יש לו צירוף אל השם יתברך. מה העניינה של התפילה? כמו שאמרנו קודם, התפילה זה תלות, עבדות. אז הוא אומר, כשאני אומר האבות תקנו את התפילה, משום שהוא אומר יש פה עילה ועלול, יש פה סיבה ומסובב, יש פה מישהו שיצר, זאת אומרת יש פה תלוי, יש פה מישהו שתלוי בגורם שנותן לו את המציאות, בגורם שנותן לו את המציאות, יש פה תלות בינינו. כשאני אומר בינינו, אז הבינינו הראשון זה האבות, הם תלויים באופן ישיר בבורא יתברך, הוא בורא את ישראל באמצעותם, עם ישראל משתלשל מהם. אז העניינה של התפילה לחבר את המסובב אל המסבב, אל העילה, כן? אל הסיבה. זה עניינה של התפילה. כמו שאמרנו, התפילה מבטאת תלות, אבל זה לא רק תלות, אלא גם חיבור. זה מה שהוא אומר. אני אקרא את זה עוד פעם. כי העולם כולו נברא בשביל ישראל, והאבות היו אבות והתחלה אל ישראל, וכאילו האבות הם העלול הראשון מן השם יתברך, אשר העלול צריך אל העילה ונתלה בה, נתלה בו יתברך, כמו שהתבר לפני זה. ומפני כך האבות שמתחלה תקנו התפילות, כי התפילה היא מה שמתחבר העלול אל העילה יתברך, והאבות הם העלול הראשון אשר יש לו צירוף אל השם יתברך, וכל אחד תיקן כפי מידתו. אברהם תיקן תפילת שחרית, כמו שאומרת שם הגמרא, בתחילת היום, כי היה אברהם התחלה באבות, והיה דומה אברהם אבינו במהות שלו לשחרית, שהוא התחלת היום, והוא התברך התחלה אל העולם. זאת אומרת, כל יום כאילו אנחנו אומרים מחדש בטובו, וכל יום תמיד מעשה בראשית. ההערה של הבוקר מבטאת את ההתחלה. חושך, כמו שכבר ראינו במהר"ל בהרבה מקומות, חושך זה חוסר מציאות. בחושך אתה לא, כביכול המציאות לא קיימת. המציאות הקיימת באה לידי ביטוי באור. אז אברהם הוא הראשון, אברהם הוא הראשון, אברהם הוא ההתחלה. אז הוא אומר, לכן הוא מתקן תפילת שחרית.
איך הוא מגיע לזה שהם תקנו?
בגלל שהם צריכים לחבר בין האנושות לקדוש ברוך הוא.
אתה שואל,
הוא מקשה.
כן, אתה שואל, עדיין, זאת אומרת, ראינו, לא, הפירוש הוא כך, אני אסביר, אני אנסה להסביר. הרי הוא אמר, האדם הראשון לא התפלל, נוח לא התפלל.
התפלל.
אז הוא אומר, הנקודה היא לא זאת. בדיוק. המושג תפילה כתלות, המושג תפילה כתלות והמושג תפילה כחיבור של העילה אל העלול בא לידי ביטוי דווקא באבות. אתה מבין? אם אתה מבין שכל עניינה של התפילה,
אי אפשר לומר שהצדיקים שקדמו
לא, ודאי שגם
הם גם עלול של העילה.
לא, ודאי שגם הם התפללו, אבל
בסופו של דבר עם ישראל גם יצא מהם.
לא, אז הוא אומר לך, תדע לך,
הוא לוקד באיזשהו נקודת זמן שהוא אומר הם העילה הראשונה.
נכון, למה? כי בשבילם נברא העולם, בשבילם נברא העולם. כשאתה שואל בשבילי,
אבל זה עדיין לא מוריד מזה שנוח, שאברהם יצא ממנו, האדם שכולם יצאו ממנו.
לא, אבל התפללו, אבל לא תקנו.
אתה אומר,
לא, זה בדיוק השאלה,
בפרספקטיבה של עם ושל דורי דורות.
לא, כשאתה אומר שהעולם נברא בשביל ישראל, אז הפירוש הוא שעד שלא מתגלית הנקודה הישראלית, עדיין העולם לא הגיע אל התכלית. זאת אומרת, המגמה של המציאות, אם אנחנו באים ואומרים המגמה של המציאות, מה שעומד ביסוד המציאות זה ישראל, אז כל עוד אין ישראל, המציאות עדיין לא קיבלה את הערך שלה, עוד לא הגיע לידי, מה?
אני חושב שזה לגמרי שונה התפילה שלהם, של נוח וזה, הם עשו זה אינסטינקטיב, הם עשו זה אני לא יודע איך להגיד, אבל התיקון של, של אברהם וזה, הם עשו במהות, עובדה שהם הביאו לבנים, אני לא יודע, נוח הביא לילדים שלו בפורמט הזה
ותקנו,
נראה לי שזה מעכשיו התפילה מקבל מהות אחרת.
אולי יש גם אלמנט של
זמן, אני מביא אחריי
מה שלא קרה.
הזמן הוא גם פה משחק,
לא רק הזמן, יש פה משהו מהותי. תראה, אני אומר כדי, זאת אומרת ככה, כשאדם נברא, אדם הראשון נברא, עדיין לא בא לידי ביטוי התכלית של הבריאה. כשנוח נברא, עדיין לא בא לידי ביטוי התכלית של הבריאה. צריך אותו, מורחים את אדם הראשון כי הוא חלק מה... אבל זה כמו שאנחנו באים ואומרים שהתכלית של הבריאה באה לידי ביטוי דווקא במעמד הר סיני. עד שלא היה מעמד הר סיני, אז כמו שהחז"ל אומרים, העולם היה תלוי אם יקבלו את ישראל את התורה מוטב ואם לאו לא. למה? משום שכל התכלית של העולם זה קבלת התורה על ידי ישראל. אז אני אומר אותו דבר, אנחנו באים ואומרים, נכון שנברא אדם ונכון שהאדם מתפלל, אבל התפילה במהות שלה כחיבור, כמו שהוא אומר, בין העילה לעלול. מתי התפילה באה אל הגילוי השלם שלה? כן, השלם שלה, דווקא כשאברהם אבינו מתפלל. מדוע? משום שאברהם אבינו זה חיבור של העילה והעלול. מה פירוש העילה והעלול? הוא קורא לו העלול הראשון. מה פירוש העלול הראשון? העלול הראשון במובן זה שהוא העיקר, העלול העיקרי. העיקר של הבריאה זה ישראל, והעיקר של ישראל זה האבות, זה העיקר של ישראל. אז התפילה שלהם היא חיבור שבין העילה לעלול הראשון. זאת אומרת, האדם הראשון הוא לא עלול, הוא גם כן עלול. יותר מזה, הוא הרי נברא על ידי הבורא בעצמו. אבל התכלית של הבריאה עדיין לא באה לידי ביטוי כשהקדוש ברוך הוא בורא את האדם. הוא רק שלב, מכין, כדי להגיע אל התכלית. התכלית הייתה כשאברהם נולד, התכלית הייתה כשיצחק נולד, התכלית הזו שיעקב נולד. לפני כן לא הגענו לתכלית, הגענו אל שלבים מכינים אבל לא אל התכלית. והתפילה, מה אומר לנו המהר"ל? אמר לו, תדע לך, התפילה ביסוד שלה, וזה הכוונה של תקנום, לא במובן של תקנה, ככה אני עכשיו מבין, אלא במובן של אתה יודע מה, אני למשל, יש פה כלי
תקנה
אל התיקון, אתה מבין? בדיוק, אתה מבין? יש תיקון, יש חלקים של כלי, כל עוד לא הרכבת אותו הכלי לא מתוקן, אתה מבין? אברהם תיקן תפילת שחרית, הפירוש הוא, זה הבנה אחרת עכשיו, תיקן לא במובן של קבע הלכה לדורות כמו תקנת של חז"ל, אלא תיקן תפילת שחרית הביא לידי ביטוי את החיבור שבין העילה לעלול הראשון. מדוע? משום שעד שאברהם, גם אם הייתה תפילה, אבל היא לא הביאה לידי חיבור את העילה והעלול הראשון, את העילה, את הסיבה ואת את העיקר, את החיבור שבין הסיבה לעיקר. מדוע? משום שהאדם הראשון זה עוד לא העיקר, ונוח זה עוד לא העיקר. מתי בא עיקר לידי ביטוי? כשנולדו האבות. אז זה הפשט תיקן, תיקן במובן, ככה עכשיו חושב, שהמושג לא במובן של תקנה אלא במובן של תיקון. ברור? ככה זה, זה יותר, יותר, יותר מובן. ברור? רק נגמור את הקטע. וכאילו האבות הם העלול הראשון מן השם יתברך, אשר העלול צריך אל העילה ונתלה בו יתברך, כמו שהתבר לפני זה. ומפני כך האבות שמתחלה תקנו התפילות, כי התפילה היא מה שמתחבר העלול אל העילה יתברך, והאבות הם העלול הראשון אשר יש לו צירוף אל השם יתברך. טוב, נעצור כאן, נראה את זה כבר הפעם הבאה.
אומר שצריך להתפלל גם שחרית.